שלום וברכה, אנחנו רוצים להמשיך את המשימה בשניים. אנחנו מדברים על עשרת הדיברות של הזוגיות שלנו. הדיבר הראשון, הקשבה פעילה. לא נאריך בזה, כי כבר עסקנו בזה, אבל להזכיר כדאי שזהו היסוד, או נקרא לזה בלשון הקבלה, מידת היסוד של הזוגיות, היא הקשבה. אם הייתי אומר מהו תיקון הברית, כפי שכל הזמן אנשים מדברים על זה, ויצא לנו שגדול העולם, אחד מגדולי העולם, רבי נחמן מברסלב, דיבר על זה כל כך הרבה, הנושא הזה של תיקון הברית. תיקון הברית זה הקשבה. אחרי שהבנו את זה, ואנחנו עובדים על הקשבה, אנחנו מגיעים לדיבר השני. הדיבר השני של עשרת הדיברות של הזוגיות, כפי שאני מבין, הוא נקרא שיתוף פעולה. אנחנו צריכים להבין שכדי שזוגיות תפרח ותלבלב מהמקום של הקשבה, היא צריכה להיות בסימן של שיתוף פעולה. כי המטרה משותפת. הזוגיות היא מעל הכל למען בריאות הזוג והילדים. הזכרנו בפגישה הראשונה שלנו שהצדיק הגדול, הרב שלום ארוש, בספריו, גן השלום וחוכמת נשים, בעצם מדבר על כך שהלב הגדול של הצלחת נישואין הוא העמדת בן הזוג בראש סדר העדיפויות. זה אומר בעצם שרמת השיתוף, הפעולה הגדול ביותר שצריך להיות בחיים של אדם, זה עם הבן זוג שלו. אחד הקשיים הנפוצים במערכת הזוגית הם מאבקי הכוחות. מה שנקרא בשפה הרוחנית דרמת שליטה. במילים יותר מוכרות לכולנו, בשפת ההמון, אפשר לומר שכאשר האגו בתמונה, הזוגיות בורחת דרך החלון. יוצא מכך שאותו אדם שאמור להיות החבר הטוב ביותר שלנו, שזה הבן זוג שלנו, הופך לעתים לזה בו אנחנו נלחמים הכי הרבה. בעצם הרבה מאוד ויותר מדי מערכות יחסים זוגיות נמצאות במלחמה. המלחמה היא לא באמת בין בני הזוג. כי בכל בן זוג יש נשמה. אנחנו כולנו חלק אלוה ממעל. וכאשר הנשמה הייתה לצורך העניין מרכז החיים שלנו, מה היא רוצה רק לעשות? הנשמה רוצה רק לתת, להעניק, לחבק, לעזור, לתמוך, להאיר באלף, ולבנות עולם שכולו עולם של חסד. זה בעצם שיח הנשמה. אז מי במלחמה? הנשמות לא יכול להיות במלחמה. הנשמות הן רק עניין של חיבור ושמחה הדדית. אם כן, מי נלחם? האגו נלחם. וכאן יש מקום קצת להסביר מה זה אגו. האגו הוא שומר הראש שלנו. אנחנו, הנשמה שלנו נמצאת בעולם הזה במסע לא פשוט. וכדי שהנשמה תישמר מכל פגע ומכל נגע, מינה לנו הקדוש ברוך הוא שומר ראש. השומר הזה, שומר הראש הזה, הוא כלב השמירה שלנו, כלב מאוד נאמן, כלב מאוד רציני. אצל חלק מאיתנו הוא כלב תקיפה. אצל חלק מאיתנו הוא כלב שעשועים, אבל סופו של דבר הוא כלב, והוא עושה את שלו, הוא נובח וגם נושך. ויש לו תפקיד להגן על הנשמה, כי הנשמה היא מאוד עדינה, היא מאוד שברירית, היא מאוד, באמת חלק אלוה ממעל. והחלק הזה, כאשר הוא בא במגע עם העולם הזה, הוא יכול להיפגע קשות. ולכן יש לנו את האגו. האגו הוא עקרון המציאות. אני עכשיו מתמודד עם המציאות, אני צריך להיות מציאותי. והתפקיד שלו מצד אחד זה, הייתי אומר, לבסט את כוחות היצר, שהם נמצאים במקום שכפי שכונה על ידי פרויד נקרא איד, זה היצר, זה התת מודע, והוא מתווך בין כוחות היצר, שהם כוחות אדירים, לבין הכוחות שהם מעל, מה שמכנה פרויד הסופר אגו, בהבנה שלנו, אלה באמת כוחות השכל. השכל בעצם הוא סוג של הפנמה שהעולם הזה צריך להתנהג בסדר, בארגון, בתיווך, בצורה שבה אנחנו מגיעים להבנות עם הזולת. אז אם ככה יש לנו בעצם שלוש מקומות בתוך האישיות שלנו. יצר, רגש ושכל. האגו הוא מאוד רגש ולכן הוא גם מאוד רגיש. הוא מעד נענה לכל מה שנמצא בסביבה שלו. הוא מגיב, רוצה להגיב אפילו באופן של שליפה מן המותן. הוא סוג של אקדוחן שרוצה להגיב מיד. וכאן אנחנו צריכים לעצור אותו. כאן אנחנו צריכים להגיד לו עד כאן, במיוחד בזוגיות. אנחנו צריכים לשים אותו במקום הנכון שלו. מה המקום הנכון שלו? כלב שמירה. הוא צריך להיות קשור בחוט. הוא יודע את מקומו, הוא לא יכול לעשות את צרכיו בכל מקום. ואם הוא לא מבין את זה, צריך להעמיד אותו על מקומו. בעצם אנחנו צריכים להסביר לו שהוא הפגוש של הרכב. הרכב זה כל הנפש שלנו, הוא הפגוש של הרכב, ומי יושב מאחורי ההגה? זה הבן אדם עצמו, זאת הנשמה. ממילא אם הוא יתפוס את מקומו הנכון, כפגוש, כשומר ראש, שמקבל הוראות ממי? מהנשמה, ולא להפך. כאשר זה להפך, אנחנו במלחמה שאי אפשר לצאת ממנה מנצחים, יוצאים ממנה רק מנוצחים. כל אחד מושך את החבל לכיוון שלו, כשהוא מונע על ידי האגו. כל אחד רוצה שהשני ישתנה לפי צרכיו, ובכך מפספסים את כוחה האמיתי של הזוגיות. אולי זאת הסיבה האמיתית למה בעצם כל כך הרבה בתים מתפרקים, מכיוון שאנחנו חיים בעיוות גדול באנושות כולה, כפי שמלמד אותנו אחד מהמורים הרוחניים היותר מפורסמים בעולם, מאוד מומלץ לקרוא את ספריו, הוא נקרא אקהרט טולה. והוא בספרים שלו מדבר על זה שכל האנושות נמצאת במצב של עיוות נורא, שבעיוות הזה בעצם האגו השתלט על הנשמה. והוא מכתיב לנו סיטואציות של מלחמה. כי הוא כולו בנוי למלחמה, הוא סס אלי קרב. כל עניינו זה להיות שומר ראש. והוא יוצר הרבה פעמים גם סיטואציות מדומיינות של מלחמה כדי להצדיק את קיומו, כדי לפעול כשומר ראש. ואנחנו צריכים להבין את זה ולשים אותו במקום. שיתוף פעולה בזוגיות אומר שבני הזוג מבינים שהם פועלים יחד למטרה משותפת. זוגיות טובה ושמחה, זאת המטרה. המטרה היא לא להביא ילדים לעולם. המטרה היא לא ליישם איזושהי פסקה באיזשהו ספר שלמדתי אי פעם, ולא משנה מאיזה מקום. המטרה היא אחת ויחידה. זוגיות טובה ושמחה. זוגיות שטוב לנו בה ושמח לנו בה. זאת המטרה המשותפת. כאשר זאת המטרה המשותפת, והיא זו שעומדת לנגד עינינו, ולא איך לשנות את בן הזוג, או לעצב אותו, או לבנות אותו מחדש, או להבנות אותו, כשאנחנו באמת מבינים שהעניין הוא לחיות טוב ביחד, אז כל האווירה הזוגית משתנה. כי אנחנו מבינים שבעצם מדובר על מצווה שכתובה בתורה, ושימח את אשתו שנה תמימה. אלא שאנחנו מבינים היום שמה שהתורה אמרה זה מינימום, זה לא המקסימום. אנחנו מתכוונים לזה שהשמחה והמצווה לשמח איש את רעהו בשנה הראשונה, היא לא רק בשנה הראשונה. היא must בשנה הראשונה, היא חייבת להתקיים בשנה הראשונה, אבל בוודאי ובוודאי שהיא צריכה להתמשך לאורך כל החיים. אם אני כבן זוג מבין שכל תפקידי בעולם זה לשמח את בן הזוג שלי, אז הבן זוג שלי מרגיש את זה. וגם הוא נענה לתנועה הפנימית הזאת שלי, אז הבית שלנו זה בית של אור ושמחה. מה המשמעות המעשית של שיתוף פעולה? אחריות הדדית. מתוך מודעות מתמדת ליצירת אווירה ואקלים משפחתי וזוגי מיטביים. זה מדובר על שולחן שבת, מדובר על שולחן חגים, מדובר בכלל על לחיות ביחד. לכולנו בתוך הבית, בוודאי כשיש ילדים, ואת זה צריך להבהיר להם כבר מגיל קטן, לכולם יש תפקיד ביצירת אקלים מיטבי. היום מדברים על זה גם בבתי ספר, על אקלים מיטבי, ובודקים את בתי הספר האם אכן יש בהם אקלים מיטבי. האם מישהו טרח לבדוק האם בזוגיות שלו ובבית שלו יש אקלים מיטבי? מי שמשקיע בזה, נעשה אדם מאושר. לצורך כך יש משמעות מיוחדת לתיאום כלכלי. בני הזוג צריכים להיות מתואמים בכל הוצאות והכנסות הבית. תיאום חינוכי, עמדות חינוכיות, מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו רוצים להגיע. תיאום תורני, איזה עמדות תורניות אנחנו רוצים לאמץ לעצמנו. לאיזה כיוון תורני אנחנו רוצים לכוון את הבית. בכל ימות השבוע אנחנו צריכים לעשות תיאום. ובעיקר בשבתות וחגים. למה? כי בשבתות וחגים קיים הפוטנציאל הגדול של שמחה גדולה, אבל גם של חיכוך מאוד גדול. כי בעצם כבר אנחנו ביחד ואין הסחות דעת כמעט. ממילא שם צריך להיות תיאום. מה זה תיאום? לפני שבת, לפני חג, לפני אירוע משפחתי, אנחנו יושבים כזוג, מתאמים מה אנחנו רוצים מהאירוע, איזה הדגשים אנחנו רוצים באירוע, מה כל אחד עושה באירוע כדי שהאירוע יצליח, ואז בתוך כדי האירוע אנחנו שומרים אחד על השני ומזכירים אחד לשני כל אחד את ענייניו, ובתום האירוע אנחנו גם כן מפיקים לקחים בדיוק כמו יחידה מיוחדת או כל יחידה שרוצה למידה ארגונית, לומדת מה היה לנו פה ואיך אפשר לשפר לאבא. זה מה שעושים וזה נקרא שיתוף פעולה. וכאן אני כאן שם דגש על כמה עניינים שזכיתי לפגוש בחיים שלי. לא להדיר בן זוג מתפקידו העיקרי. אבא הוא אבא. אבא הוא תלמיד חכם. או לצורך העניין, הוא הקברניט של הספינה. לא הקברניט היחידי, אבל הוא הקברניט של הספינה. אבא הוא הסמכות האבאית בבית. אמא היא אמא. היא הקברניטה. או לצורך העניין, הנווטת. אמא היא התלמידה חכמה ההולכת בדרכי אמהות קדושות הבונות את הבית ואת האיש ומעצימות את העוצמה הרוחנית והתורנית. מה זה בעצם להיות אבא? זה להיות גבר. מה זה להיות גבר? זה להיענות לצו הפנימי של גבריות. הגבריות היא מתגברת על קשיי החיים. הגבריות מעוררת אופטימיות. הגבריות היא בעצם הצבת יעדים, התוויית מסלול, נתיב, ברור. הגבריות היא בעצם סוג של מדע. אנחנו רוצים להביא את העולם לתיקון. ואיך עושים את זה? זה תפקיד האיש. תפקיד האישה היא לתרגם את המסלול הגדול למסלולים קטנים יותר, לשכנוע, להבנה שבעצם כל הבית כולו יכול להתכוונן למקום הזה, אבל בצורה של הסברה, בצורה של העמקה. בעצם האישה היא מנהיגה חברתית, והאיש הוא מנהיג משימתי. זה בעצם התפקידים המסורתיים, גם של גבר כגבר, גם של אישה כאישה. וכמובן שאין הדברים שחור לבן. גם האיש יכול להיות מנהיג חברתי, וגם האישה יכולה להיות מנהיגה משימתית. מדובר על התמחות. ההתמחות של האישה היא כמנהיגה חברתית. ההתמחות של האיש הוא כמנהיג משימתי. כאשר יש ביניהם תיאום, אז הבית פשוט מתנהל כמו יצירה אומנותית, ממש מתואמת להפלי, הרמונית להפלי. לא לשבור סמכות. לא להדיר בן זוג מתפקידים מסורתיים הנהוגים בכל בית, יהודי, תורני או בכלל, כל בית. ליצור הקשבה פעילה מכבדת לבן הזוג כאשר יש לו אמירה משמעותית. הוא רוצה להגיד משהו עכשיו, גם בפורום המשפחתי או בפורום הזוגי, לתת לו את המקום הזה. בני הזוג יהיו מופת של הקשבה זה לזה, בנוכחות הילדים, ויעצימו זה את זה. במצבים של מחלוקת או כשל בהתנהגות, כשאחד מאיתנו נכשל, וזה דבר שצריך להתכונן אליו, או באמירה של בן הזוג שאמר משהו שהוא לא מתאים, תתקיים שיחת ברור. אפשר לעשות אותה מיידית, הולכים לחדר, סוגרים את הדלת, מדברים בארבע עיניים, או בזמן מתאים יותר, אבל ללא נוכחות הילדים, או כל גורם אחר. כיוון שאת הדברים שאותם צריכים להפיק עליהם לקחים, צריך לעשות במינימום איום. כשאין צופים, כששני בני הזוג בעצם הם בני ברית אחד של השני. כמו שאמרנו, ללא ביקורת, ללא שיפוטיות, פשוט לשאול את בן הזוג. שמעתי שאמרת משפט כזה וכזה, אולי תסביר לי למה התכוונת? האם אתה באמת חושב שהמשפט הזה משרת אותנו, תורם לנו, מקדם אותנו? ניתן להתמקד בעבודה הזוגית בסילוק אלימות מכל סוג שהוא בין בני הזוג או בין בני הבית. אתם צריכים לדעת שאלימות בתוך המשפחה, אלימות בתוך הזוגיות, זו תופעה שהיא בגדר מגפה. מדובר גם על אלימות פיזית, אבל אני מתכוון לאלימות שהיא יותר מוסווית. לכאורה היא לא אלימות, כמו אלימות רגשית, שבה אני מתעלם מהרגשות של בן הזוג, או מבטל אותם, או מזלזל בו. מדובר על אלימות מילולית, כשאני משתמש בביטויים לא מכובדים כלפי בן הזוג. זה סוג של אלימות שהוא לא מסוכן במבט ראשון, אבל במבט שני הוא יותר מסוכן אפילו מאלימות פיזית. מכיוון שהוא כאילו נשאר בגדר הרשות, ולא היא. על פי תורה, אסור לצייר איש את רעהו. זה איסור הונאה. זה במובן מסוים גם סניף שלא תרצח. אנחנו צריכים להיזהר מאלימות בכל סוג שהוא. לצורך כך, בשביל להתמודד עם אלימות, מודים בני הזוג בקיום אלימות בתוכם. דיברנו על מודעות כבסיס לקיום של כל מערכת יחסים. אז אנחנו צריכים לדעת שבתוך כל אחד מאיתנו, וכל אחת מאיתנו יש אלימות. יש אלימות מוטבעת באדם מאשר הוא בצד החייתי שבו. יש אלימות שהוא ספג מהסביבה וראה כמופת לא טוב בסביבה שבה הוא גדל. את כל זה אנחנו מקבלים כיעד לעבודה אישית ומשותפת. כל סוג של אלימות הוא מקפד ומכחיד שיתוף פעולה. עקרון העל, לעולם לא יעצים בין הזוג את האלימות של בני הבית, ובפרט בין בני הזוג. כלומר, במידה והחזה אש באחד מבני הזוג, הוא נכנס לכעס, לזעם, מכל סוג שהוא, בן הזוג השני צריך להישאר ברמה של, או, עכשיו זה ההזדמנות שלי לא ללבות את האש. לא לשפוך שמן על המדורה. עכשיו אני צריך להישאר במקום שמאפשר את התפרצות הכעס והזעם, אולי נותן לה איזשהו גבול מסוים, אבל בשום אופן לא שופך שמן על המדורה. בכל מקרה של התלהטות הרוחות, יקבל על עצמו כל אחד מבני הזוג לעשות הכל בכדי להרגיע את הרוחות, ליצור ביטחון אישי ולעולם לא להוסיף שמן למדורה. אם כן, היעד המרכזי של שיתוף פעולה הוא אווירה רגועה, שלווה, נינוחה בין בני הזוג ובבית. אולי במשחק מילים מעניין, אנחנו רוצים שהבית יהיה אי של שפיות בתוך אי שפיות סביבתית. אני רוצה לומר לכם, אתם כבר יודעים את זה, אנחנו חיים בתוך אי שפיות. העולם שלנו, כפי שאנחנו נמצאים בו היום, נמצא לקראת סוף הבירור. סוף הבירור של האלימות, שמתבטאת בכל מיני צורות. אפשר לומר אפילו שהגענו לשיא של אלימות בכל הרמות, במיוחד בשדה הציבורי, הרבה מדי דמויות שהיו אמורות להיות דמויות מופת של סובלנות, סבלנות, הקשבה, רוגע, מודעות רוחנית, הם לא כאלה, מכל מיני סיבות. ולכן אנחנו חיים בתוך השפיות. המערכות נמצאות בטירוף מערכות. ואז האי של השפיות הזה שנקרא בית, הוא בעצם המקום העיקרי והיחידי שבו אדם יכול לבנות שפיות, לבנות נקיות, לבנות יחסים פנימיים בתוך עצמו, מאוזנים ובריאים, ובוודאי יחסים בין אדם לחברו. אני מאחל לכם, שיהיה לכם בית חם, רגוע, שלב, נינוח, שתרגישו ככה בכל רגע ורגע, גם כאשר הבית מתלהט, תרגישו את הרוגע הפנימי, ותוכלו לתת לבן הזוג שלכם יד כאשר הוא נכשל, כאשר הוא לא מושלם, ולהפך, לתת לו הרגשה שכשהוא לא מושלם, הוא לא אהוב פחות מאשר כשהוא בסיאו, אלא הוא אהוב הרבה יותר. וזה שיתוף הפעולה הגדול ביותר. שיתוף הפעולה הגדול ביותר בבני זוג זה במערכת הרוחנית שמתרחשת בתוך עצמו, במאבק שלו מול היצרים שלו, מול הצד האפל שבו. שם מידת שיתוף הפעולה של בני הזוג היא הנצרכת ביותר. מי שכתב על זה הכי הרבה זה הרב דניאל הכהן פנחס רחלין, שדיבר הרבה מאוד על שיתוף פעולה בין בני הזוג ברמה הרוחנית. איך להגיע לתיקון הפנימי כאשר כל אחד מבני הזוג מזהה את מה שמתרחש אצל בן הזוג שלו ופשוט עוזר לו להתקדם, להתפתח מבחינה רוחנית. זהו שיתוף הפעולה הגדול ביותר, האידיאלי ביותר שאליו אנחנו שואפים. תודה על ההקשבה.